עורך דין ניר אלקבץ, מומחה לסייבר, בעבר רב פקד, מפקד החקירות של יחידת הסייבר הארצית בלהב 433, שלום.
בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור, תקשיבו, אני אגיד לכם את האמת, אני שמעתי...
רק האמת וכל האמת.
צרם, משהו שמאוד מאוד צרם לאוזניי, וזה מינוי הצוות של היועץ המשפטי לממשלה, ברגע שהחלת הבדיקה, קודם כל יצאו ישר בהודעה, שמה שנמצא נכון לאתמול, יותר נכון נכון לשלשום, זה שהיה רק מקרה אחד בו הייתה חריגה מהצו, ושאבו את הטלפון הסלולרי. עכשיו תראו כמה, הרי משפטנים יודעים טוב מאוד על אותו יסוד עובדתי, להראות שהוא נוראי או להראות שהוא מקל, השאלה מה האינטרס שלהם, אוקיי? באיזה צד של המתרס נמצאים, סנגוריאלים או טובים? עכשיו במקרה הספציפי הזה, זה נשמע, כאילו בית המשפט נתן אישור לעשות פעולות 1 עד 3, ובוצעו פעולות 1, 2, 3, 4, 5. ואם בית המשפט היה נותן לבצע פעולות 1 עד 5, נותן אישור, הרי שלא היה בעיה עם זה. נכון? ככה זה נשמע?
ניר, לא הבנתי.
אבל אני לא כך הבנתי לאן אנחנו הולכים.
אני אסביר. במקרה של מר פילבר, אמרו שזה המקרה היחיד של לצורך העניין כבר נתקבלה איזה שנתקבל מענה מהוועדה של, מהצוות הבדיקה של היועץ המשפטי, ובמענה שנתקבל, לפי איך שפורסם בתקשורת, הייתה חריגה מהצו באופן שנשאב הטלפון הסלולרי. חשוב להבין, שום צו האזנת סתר לא יכול לאפשר לקיחת מידע קיים ונוכחי מטלפון סלולרי. זה לא צו האזנת סתר. צו האזנת סתר יש לו ייעוד אחד, לקבל מידע שהוא עתידי. ברגע שהמידע נמצא במכשיר שהמואזן, לא ניתן לקחת אותו. הדרך היחידה לקחת מידע ממכשיר, כל מכשיר, ואגב כל מקום, זה באמצעות צו חיפוש שהמכשיר בידי המשטרה, לא מרחוק. וכשאומרים שהייתה חריגה מצו, זה כמו כזיעת חול בעיני הציבור. אז אנחנו צריכים קודם כל להבין שברגע שמתגלה אירוע חמור, צריך לקרוא לו כמו שהוא. מצד שני, לא צריך להשחיר את המערכת כולה. צריך להבין, כל מקרה ומקרה שכזה צריך להיבדק.
אוקיי.
ולא יכולה להיות סיטואציה שחטיבת הסיגן במשטרה תפעל בצורה שאינה...
אז בוא נדבר על היחידה הזאת, רב פקד בדימוס אלקבץ. מה זו היחידה הזו? מה זו יחידת הסיגן? מה היא עושה?
חטיבת הסיגן יש לה ייעוד אחד, וזה לתת שירותים למשטרת ישראל. יחידות החקירה השונות, כמו היחידה שאני הייתי המפקד החקירות שלה, הן פותחות בחקירה. וברגע שהן פותחות בחקירה, הן מוציאים צווים, לפעמים הצווים האלה הם צווי האזנות סתר או צווי חיפוש. ברגע שהן מוציאו צו האזנת סתר, הם את צו האזנת הסתר מעבירים לחטיבת הסיגן, חטיבת הסיגן מוציאה אותו לפועל, הלכה למעשה. האזנת סתר יכולה להיות למלל, כמו שנשמע ביני לביניכם כרגע, ויכול להיות גם למידע עתידי שנכנס לטלפון הסלולרי.
ואתה היית שם עד 2017, נכון?
נכון, אני הייתי מפקד החקירות.
מה היו היכולות הטכנולוגיות, יכולות הפריצה, ההזנה, הסייבריות, שימוש בפגסוסים כשאתה עזבת?
אני אגיד לך, היכולות למשטרה, יכולות טכנולוגיות זו לא בעיה של, לא של המשטרה ולא של המדינה בכלל. יכולות טכנולוגיות, יש אפשרות לעשות הכל. השאלה היא, מה החוק מתיר למשטרת ישראל לעשות?
לא, לא, לא. אין בעיה לעשות הכל. עם הזמן, הכל הזה...
נהיה יותר גדול.
פרס כנפיים. מה היו היכולות טכנולוגיות בידי המשטרה כשאתה עזבת?
חבר'ה, חשוב שתבינו שהיכולות של המשטרה שהיו לפני שעזבתי והיכולות של המשטרה היום, הן תלויות בהתפתחות טכנולוגית, והם אני כמופיע בבתי משפט וכסנגור.
לכן אנחנו שואלים, מה הייתה היכולת כשאתה היית שם?
כל מה שאתם שמעתם שפורסם ואף יותר, זה יכולות שקיימות למדינת ישראל ולמשטרת ישראל, בהינתן שימוש תחת הסייגים של החוק. אם בוצע שימוש שהוא לא בהתאם לסייגי החוק, אגב, אתם יודעים מה...
עזוב רק את החוק, אנחנו מנסים למצוא את ידינו ורגלינו בתוך הפרשה הסבוכה הזאת.
אז אוקיי, אני אסביר לכם...
אתה בתקופתך נתת, ביקשת מבית המשפט וקיבלת צווים שמאפשרים לעקוב אחרי וואטסאפים של מאן דהוא?
לחלוטין כן, כי זה מידע של האזנת סתר. אני לא עולה לי כרגע חקירה ספציפית בראש, אבל מה שאתה תיארת כרגע זה לקבל מידע על אודות אדם שיש חשד לעבירת פשע שביצע, להוציא צו האזנת סתר על ידי נשיא בית משפט מחוזי, ומוציא אותו קצין מוסמך, ברגע שהוא מוציא את הצו, ניתן להזין.
אבל ניתן להזין גם לוואטסאפים, אבל מכאן ולהבא, נכון?
רק מכאן ולהבא. מה שיש במכשיר שלך כרגע, לא ניתן לקבל באמצעות הצו הזה.
תגיד, בחלק מהאירועים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, אנחנו מדברים על התקופה שלך, לא?
כן, לחלוטין.
וכשאתה שומע...
כשאתה מדפדף בכלכליסט, כן. אתמול בבוקר, כן. אתה אומר, אה...
אתה מזהה אין. חלק מהשמות. וואלה, הם מפלמור.
את השמות, לא, לא, בוא נעשה סדר רגע, אוקיי?
בטח.
אתם, הפרסומים שהיו, זה פרסומים שחטיבת הסיגנט ביצעה פעולות של שאיבת מידע מטלפונים סלולריים, או ללא צו, או, יותר נכון, ביצעה פעולות האזנת סתר ללא צו, או לחילופין, ביצעה פעולות חיפוש, ללא צו שגם אי אפשר לקבל צו. זאת אומרת, פרטו למחשבים. אני כיחידת חקירות, אני זה שחקר עבירות סייבר. אני זה שחקר אנשים שפורטים למחשבים של אחרים, אוקיי? בוא נעשה רגע סדר כדי שלכם יהיה סדר בראש. אני זה שהנחקרים שלו היו אלה שמחדירים תוכנות זדוניות למחשבים, ולוקחים מידע מהאנשים.
ולפי הממצאים של כלכליסט, אולי לא רק הנחקרים שלך, אלא גם העובדים שלך.
נכון, לא, העובדים שלי לא, אבל חלק מהעובדים שלי הם היו חוקרים. חוקרים לא שואבים מידע ולא לוקחים מידע מטלפונים סלולריים, הם מקבלים מידע הפקה של חטיבת הסיגנט.
תגיד, החטיבת סיגנט, זאת כמה היא גדולה? כמה אנשים עובדים שם?
קודם כל, חטיבת הסיגנט לא עוסקת רק בזה, היא עוסקת בעוד דברים.
כמה אנשים עוסקים בזה? כמה אנשים עוסקים בזה?
כמה אנשים עוסקים בדברים הספציפיים האלה זה אנשים בודדים.
מה, 15 אנשים?
אני לא רוצה, אני לא יודע כרגע מה הסיטואציה, כי סך הכל...
כשאתה היית?
כשאני הייתי המספר... מקסימום 10 אנשים שעשו את זה.
וואלה. רגע, אז זאת אומרת, התפקיד שלך היה, אתה לא בכלל עסקת בחקירות של... כלומר, מי שלצורך העניין מבקש לפרוץ לטלפונים של, לא יודע, אבנר נתניהו...
לא, חשוב להבין שיחידת הסייבר, אני הבנתי את השאלה ואני אשיב עליה. יחידת הסייבר, יחידה שחוקרת עבירות סייבר. אני, מתוקף תפקידי, גם בתפקידים קודמים שלי, גם הפקתי ראיות בחקירות של ראשי ממשלה וכיוצא בזה, אוקיי? הייתי כקצין חקירות מפיק ראיות פורנזיות ממחשבים, ממשרדי התמ"ת וכיוצא בזה. הייתי זה שאמון על הפקת הראיות ואחרי זה להציג אותה בבית המשפט. זאת אומרת, דרך הפקת הראיות יכולה להתבצע על ידי חוקר מחשב מיומן. חוקר ביחד לא יכול להפיק ראיות עם מחשב, צריך להיות חוקר מחשב מיומן.
אז מה ההבדל בינך לבין אנשי הסיגנט?
איש סיגנט הוא לא חוקר. הוא לא יושב מול בן אדם ויחקור אותו, הוא לא ינהל, בטח...
הוא מבצע את העבודה עבורך.
נכון, הוא מבצע עבודה עבורי, ברגע שהוא מקבל בקשת עבודה, שבקשת העבודה מורכבת גם מצב שיפוטי. כאילו לצב שיפוטי לא ניתן להעביר לו בקשת עבודה.
עכשיו, אם אני הולך עם הקו שאתה אמרת, כלומר שאין בכלל שופט שיכול לאשר שימוש בפגסוס כדי לשתות אחורה.
אין אחורה, אבל כדי לקחת נתונים קיימים, כן, אתה צודק. אין קונסטלציה משפטית קיימת כרגע במדינת ישראל שמאפשרת את זה.
אז למה היה צריך את הפגסוס בכלל?
שאלה מצוינת. לפעמים המידע שעובר בתווך בין מכשירים הוא מוצפן ולא ניתן לפענח אותו. הדרך היחידה לקחת את המידע העתידי היא להיכנס לאחד המכשירים או המקור או היעד, כי שם הוא לא מוצפן. ואז ברגע שאתה נמצא במקור או ביעד, אתה יכול לקבל את המידע לא מוצפן, אבל אתה צריך להגביל את עצמך לגרסה רזה ולקבל מידע עתידי בלבד. ואם לא קיבלת מידע עתידי, לא חרגת מהצו. עשית עבירה, זה חשוב להבין את זה.
לא, אבל במשך של קלמן, כל ההיקשרות הזאת עם ה-NSO ופגסוס הייתה לא בסדר.
לא, לא, אני אחזור על דבריי, כי זה לא היה כנראה ברור. פגסוס, לפי פרסומים, נותנת, מאפשרת להשתלט על טלפון סלולרי, ודי לעשות בו מה שאתה רוצה, אוקיי? השאלה היא, מה מותר למשטרה לעשות? למשטרה מותר, בצו האזנת סתר, לקחת מידע עתידי. ואם היא לא יכולה לקחת את המידע העתידי הזה מהתווך, היות והמידע העתידי הזה מוצפן, היא תנסה לקחת אותו מהמקור או מהיעד. כדי לקחת מהמקור או מהיעד, משתמשים בתוכנה כמו פגסוס, אבל רזה. כשאני אומר רזה, הכוונה היא שהיא לא אמורה לתת את המידע, אגב, כמו פגסוס.
למה המשטרה צריכה את הפגסוס השמנה?
היא לא צריכה את הפגסוס השמנה. לחלוטין לא בשום
אז למה יש לה אותו?
אני לא אמרתי שיש לו אותו. אני יודע שיש לה את הגרסה הרזה של פגסוס.
לא, עכשיו אנחנו יודעים שיש לו אותו.
נכון, אתה צודק.
קראנו בעיתון שיש לו.
קראנו בעיתון שיש.
יודעים ככל שהפרסומים נכונים.
לא, זה כמו שתבוא אליי הביתה ותגיד, מה זה, למה יש לך M16 בארון? ואני אגיד לך, לא, אני משתמש רק בכוונת, כי אני רוצה לראות יותר טוב לרחוק.
אתה צודק, אני מסכים איתך לגמרי. אין שום סיבה שמשטרת ישראל תחזיק בכלי שמאפשר יכולות שלא יכולים להיות למשטרת ישראל.
אבל אתה, כשאתה ניסית, כשאתה עבדת על הפקת ראיות באמצעות סייבר, אתה, הייתה לך תקשורת עם פגסוס?
לא. דרך אגב, יחידות החקירה מקבלות את התוצרים. הם לא מבצעות את הפעולות בעצמם. הם מקבלות את תוצרי הפעולות.
כלומר, היחידים שהתקשרו בעצם, שהיה להם ממשק עם פגס, עם NSO, זה רק אנשי חטיבת הסיגנט.
זה חטיבת הסיגנט, הם אמונים לתת שירות למשטרת ישראל, באשר להפקת ראיות בצווי האזנת סתר, הן מקוונת והן קולית. כן?
ועכשיו בוא נלך לתמונה הגדולה, כשאתה רואה את כל הפרסומים האלה, אז אתה אומר מה?
כשאני רואה את הפרסומים האלה, אני אומר שני דברים. א', אין לי שום ספק, אתה יודע, בהתחלה זה היה נראה כאילו אולי זה טעות חד פעמי, אבל ברגע שאם הפרסומים נכונים מדובר בשיטה, יש פה בעיה מאוד מאוד רצינית שצריכה להיחקר, לא להיבדק. כי אם למשטרה נודע על ביצוע עבירה היא תפתח בחקירה, אז בטח ובטח אם המשטרה הזאת שעשתה את זה צריך לפתוח בחקירה, חקירה, לא בדיקה ולא מילים יפות. צריך לחקור את זה. ברגע שזה יחקר, מי שצריך לתת את הדין, גם ייתן את הדין. אבל לא כל משטרת ישראל. משטרת ישראל לא מורכבת מ-10, 15, 20 או 50 אנשים בחטיבת הסיגנט. היא מורכבת מעשרות אלפי שוטרים שנותנים, אני אומר לכם, כי אני רואה את זה חדשות לבקרים, את כל כולם בשביל להילחם בפשיעה. בואו לא נשחיר...
כן, אבל לאף אחד אין ביקורת כרגע על שוטר התנועה בדימון, אז זה לא העניין.
אוקיי, אבל גם לא צריך להיות ביקורת על להב לצורך העניין. כי להב מבצעת את עבודתה נאמנה. ואם יש כאלה שעשו את עבודתם לא כמו שצריך...
למי היית מפנה? לא היית אנחנו. למי היית מפנה את האצבע מאשימה?
הייתי קודם כל בודק האם הכלי נמצא. לא בודק ברמת התיאוריה, ברמה הפרקטית. האם הכלי נמצא? אם הכלי נמצא, מי נתן את האישור לקנות אותו? האם פותחו נעלי עבודה לשימוש בכלי? האם האירועים שתוארו קרו? האם האירועים שתוארו אכן קרו? צריך לבחון האם הנוהל לא היה תקין, ואם הנוהל היה תקין, למה חזרו מהנוהל?
בקיצור, רוני אלשך, אם אתה מאזין לשיחה הזו, אז נשמח לדבר איתך. עורך דין ניר אלקבץ, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם, יום נעים.